ועברתי איתו מסוגיה לסוגיה. בשלב מסוים הרגשתי שאני לא בעל מידות, כי הוא יהודי זקן, משותק בחצי גוף, ואני משגע אותו, מעבר איתו מסכת ועוד מסכת ועוד מסכת. אמרתי לו, אני מקווה שאני לא פוגע בך. כתוב בגמרא בשבת, כי קאי רבי בעי מסכתא, לא תשלי ממסכתא אחרית, די לאו דרבי גברא רבו. אז הוא אמר לי תשובה שנחרטה לי מאוד עמוקה. הוא אמר לי כך, שאני נמצא בישיבה, אני שקוע במסכת אחת. אסור לשאול אותי באף מסכת. אבל עכשיו אני נמצא בביקור. אני לא שקוע באף מסכת. אתם יכולים לשאול אותי בכל מסכת. כך הוא אמר לי. אז למדתי ממנו שצריך לשקוע, ואני אנסה לשקוע בסוגיות שאתם מצויים בהם, אבל אם מישהו יתקן אותי, אולי אני לא ירדתי לעומק הדברים, אז תתקנו אותי, כי כרגע רק בימים האחרונים התבוננתי בעניין יבמות. הפרק, סוגיית יבמות, ואני באמת לא לגמרי מבין, אמרתי לרב יאיר את מה שאתם עושים, אף על פי שאני גם מבין, היא סוגיה מאוד מאוד קשה, ארוכה, והיא סוגיה אחת. כשלימדתי יבמות לפני שנים רבות, והייתי בחור צעיר, התקשרתי להמון מגדולי הדור להתייעץ איך ללמד יבמות. כי אני הייתי צעיר, לא לימדתי אף פעם יבמות, ביושר גם אז לא למדתי, ורציתי להתייעץ. לא אזכיר את שמותם, רוב ראשי הישיבות אמרו לי, אני לא מלמד, אני לא יודע, ותרקו לי את הטלפון. יהודי אחד, מורי ורבי הרב ליכטנשטיין, פרס לי את המסכת באומנות וניתח, ואמר לי ונדריך אותי. שאלתי אותו, למה בישיבה אתה לא מלמד יבמות? ולא הכוונה מה שאתם עשיתם, שלמדתם פרק עשירי, לפרק ראשון. ואז הוא ענה לי תשובה מאוד מעניינת, שיבמות זה נושא אחד, ואדם שנמצא בישיבה לא אינסוף שנים, לא יכול להיות שזמן שלם הוא ילמד נושא אחד. באמת שלימדתי יבמות, לימדתי בבית, אז אשתי הייתה שומעת את השיעורים, ואמרה לי, אני לא מבינה, התלמידים שלך טיפשים, כל יום אתה מעביר אותו שיעור. כי באמת השאלה היא שאלה אחת. אז אמרתי לו, הרב, האם זה לא פוגע באינסופיות של בית המדרש שאתה לא מלמד יבמות? הוא אמר לי, אולי אתה צודק. למורת פגשתי את אחד מבניו, אמר לי, אתה לא יכול לתאר איזה, מה עשית לאבא. כל היום הוא אמר לי, אמא, אולי אני לא בסדר שאני לא מלמד. אולי אני לא איזה. אחר כך בכולל הגבוה שם הוא לימד, אבל בישיבה הוא לא לימד. וזה באמת סיפור יפה על יושרה של אנשים גדולים. השאלה שיש לנו כבר אצל גדולי הראשונים, זה שאלת היבום, שיש איסור אשת אח, האם זה דחויה או הותרה? אני רוצה לתת הקדמה, והיא הקדמה מאוד חשובה. אנחנו כלמדנים, מבית מדרשו של רב חיים מבריסק, עוסקים בהגדרות למדניות, ויוצרים תבניות, יש דחויה והותרה. אבל צריך לדעת שהמונח דחויה והותרה בשס, מופיע בשני מקומות בלבד. מופיע בסוגיה ביומה ביחס לטומאה, ומופיע בסוגיה ביומה ביחס לשבת, ותכף נראה על מה בשבת. ביחס לפיקוח נפש אין בגמרא דחויה הותרה. זה התחיל אצל גדולי הראשונים, אצל הרשב"א, אצל המרמי רוטנבורג, יש רשב"א בתשובת תרפ"ט, זה מאוד מעניין, תשובת תרפ"ט עוסקת בזה. יש מרמי רוטנבורג, יש עוד מגדולי הראשונים, רייבד, ויש עוד הרבה מאוד ראשונים שעסקו בזה. זה לא התחיל לפני זה. המונח דחויה והותרה. אבל המושג קיים בגמרא, כי הוא קיים בטומאה. ושאנחנו משתמשים ומדייקים במילים, צריך מאוד להיזהר. לכן לא כל מקור שבתנאים כתוב דחויה, פירושו שזה דחויה ולא הותרה. לא אם כתוב עשה דוחה לא תעשה, זה הוכחה שזה דחייה ולא הותרה. ומיד אני אוכיח את זה. ולכן בשביל להבין את עניין ייבום, אני אתחיל לא מייבום. התלבטתי האם להתחיל מייבום או להתחיל ממקום אחר. הייתי יכול להתחיל מייבום מתשובות הרמב״ם, שהוא הראשון שהעלה את זה בשם המפורש, ואמר שמחלוקת אבא שאול ורבנן זה מחלוקת דחויה והותרה, אבל אני אתחיל לא מזה. אני אתחיל מגמרא במסכת יומא בדף מ"ו עמוד ב'. הגמרא במסכת יומא בדף מ"ו עמוד ב' אומרת, שבת דהותרה היא בציבור, סופו נמי דחי. ברשותכם לא אכנס לכל פרטי הסוגיה שם, צריך להיכנס מההתחלה. טומאה דדחויה היא בציבור, תחילתו דעיקר כפרה סגי, סופו דלאו עיקר כפרה לא דחי. לכאורה, יש גמרא מפורשת שאומרת שאין התאמה בין דיני טומאה לבין שבת. השאלה מה הסיבה שאין התאמה בין טומאה לבין שבת? והשאלה האם מה שנאמר שבת זה כולל את כל השבת? מצינו שלוש תשובות של החתם סופר. תשובה אחת משנת תקפ"ב, כפי שמופיע בתשובות, שהוא כותב כך: אבל האמת יורד דרכו, דלמה ליתרי טעמי, מכשילן לעתיד לבוא ומעכב את הרבים. הוא עוסק בידי קידוש החודש, אומר למה צריך שני טעמים, אחד מכשילן לעתיד לבוא ואחד מעכב את הרבים. אל על כוח תרווי הוא צריכים, ואחי כאמר לי, המכשילן לעתיד לבוא הוא כשם שגוף עדות החודש דוחה שבת כקורבנות דמועדם כתיב כמבואר בשס שם. החינמי חשש דמכשילן לעתיד לבוא דוחה שבת. קל וחומר מההולכים להציל לפיקוח נפש שהוא רק דחויה בשבת. כמו שכתב הרמב״ם רשפק בשבת. אפילו אחי תאו לחזור למקומן. טוב, אני לא אתעכב בעדות קידוש החודש. אבל אומר לנו החתם סופר באותה תשובה שנכתבה מוקדם יחסית לשאר התשובות, קיים הבדל גדול בין פיקוח נפש לבין קורבנות השבת. והוא מדמה את קידוש החודש לקורבנות השבת, שזה מקום לדון, אני לא מתייחס לזה. מה מיוחד בקורבנות השבת? למה קורבנות שבת זה הותרה ופיקוח נפש זה דחויה? וטומאה זה דחויה, על פי הגמרא ביומא שאמרה, טומאה דחויה ושבת הותרה. הגמרא ביומא שהוא מצטט בהמשך התשובה, זו אותה גמרא שציטטתי, שאומרת, טומאה דחויה, שבת הותרה. שבת הותרה שם זה לא פיקוח נפש, זה קורבנות. מה הסברה? הסברה היא מאוד חזקה. הקדוש ברוך הוא אומר לנו, כל שבת תקריבו ארבע קורבנות. אז מה הקדוש ברוך הוא אומר לנו, דבר עם סתירה פנימית? הרי אין קורבן שבת שחל ביום ראשון. קורבן שבת יכול לחול רק בשבת. האם יכול להיות שזה, אתה דוחה משהו? הקדוש ברוך הוא נותן לנו תורה שלמה. טומאה, זה משהו שונה לחלוטין. טומאה זה מקרה. יש לי מקרה ואני לא יודע מה לעשות. צריך להקריב בבית המקדש בטהרה. עכשיו יש לנו רוב טמאים. מה עושים? יש פה מפגש מקרי, זוהי תקלה. כאשר יש לי מפגש מקרי וזה תקלה, זה דחויה. אבל קורבנות, קורבנות זה מפגש עצמותי. הקדוש ברוך הוא בא ואומר לנו, בשבת תקריבו קורבן. אז מה הוא אומר לנו, בשבת ילחמו עם השבת? זה דבר שהוא נוגד את השכל, זה מפגש עצמותי. ולכן, לכאורה, דברי החתם סופר הם דברי אלוהים חיים. אבל פלא גדול, שהחתם סופר בתשובות מאוחרות יותר, חזר בו, אני לא יודע למה. הרמב״ם בהלכות שבת, בפרק ב', כותב, דחויה היא שבת אצל סכנת נפשות כשאר כל המצוות. לעניות דעתי, ברמב״ם, יש איזה מחלוקת, ולא אעריך בזה, האם הרמב״ם סבר שבת הותרה או דחויה. ואין ספק שהרמב״ם פסק דחויה, כי הרמב״ם דקדק בלשונו, ומכיוון שהמונחים האלה קיימים, אני מדייק, והרמב"ם פותח דחויה היא שבת אצל סכנת נפשות, ממילא הוא פסק דחויה. התשבט סובר, אבני נזר סובר שהוא פסק הותרה, מורי ורבי הרב ליכטנשטיין לפני 50 שנה שמעתי ממנו שהרב סולובייצ'יק אמר הותרה, אבל 20 שנה אחרי זה הוא הכחיש שככה הוא אמר בשמו של הרב סולובייצ'יק, אז אני לא יודע מה באמת הרב סולובייצ'יק אמר. לי אין ספק שזה דחויה. שואל הכסף משנה, שגם הוא הבין שנדחית זה דחויה, מניין לרמב״ם שדחויה? איפה הרמב״ם יודע? אין אף סוגיה. למה הרמב״ם הכריע דחויה? כותב הכסף משנה כך, בפרק כיצד סולין בפסחים, מפלגות תנאי תומד חויה היא בציבור הוטרה. אותה סוגיה ביומה מצויה גם בפסחים. מה שאמרתי בשני מקומות, לא התכוונתי מקומות, בפסחים נמצא. ופרש רשי תחויה, אף על גב דאח שרחמנה למייטה בתומה, לאו היתר גמורו, אלא היכה דלא משתקחי תהורים. וכיוון דלאו היתר גמורו, בא יציץ לריצויי. הסוגיה לגבי תומה, שם נאמר במפורש המושג תחויה והוטרה. אז בואו רגע ננסה להבין את מה שיש שם בסוגיה ביומה. מה הנפקמינה עם תחויה והוטרה? יש כמה נפקמינות. הנפקמינה הראשונה זה כמה אני צריך לחזר על מנת שלא לעשות בתומה. ולא אכנס לפרטים, יש לזה דיון שלם בגמרא. אבל יש נפקמינה אחת שהיא מאוד חריפה. האם צריך ריצוי על זה שגרבתי בתומה? אני אתן משל למה הדבר דומה. אם נניח ישנו בית שבוער באש, ויש ילדים, אם יש סיכוי להציל, בוודאי אני אכנס. האם זה מבטיח לי שלא אקבל קביעה? ברור שאני אכנס ואני אקבל קביעה. אומרת הגמרא, אם זה דחויה, יש צורך בריצוי ציץ. אם זה הוטרה, אז אין צורך בריצוי ציץ. עוד נפקמינה, אם אני יכול אחרי זה להקריב בתארה. לא אכנס לכל הנפקמינות, הדברים האלה יש להם השלכות מאוד גדולות לגבי פיקוח נפש, אף על פי שזה לא הנושא שלנו, לא רוצה להאריך, רב שלמה זלמן היה תקיף מאוד, לא להפליג מהנפקמינות בין דחויה להוטרה, והוא טען שגם אם פוסקים דחויה, לא צריך לעשות שמיניות באוויר. ויש לזה בסיס, כי אם הרמב״ם פסק דחויה, אותו רמב״ם כותב, שבת הרי הוא כחול לכל הדברים שהוא צריך להם. זה לא רק ברמב״ם, גם הרשב"א והרמב"ן שפסקו דחויה, הרמב"ן בתורת האדם כותב שחולה שיש בו סכנה עושים את כל הפרטים שצריך להם ולא בוחנים כל דבר. גם הריב"ש בתשובה כותב ככה, אבל זה לא הנושא שלנו. אני רק מאיר שלפעמים נכנסים לכל הדחויה ואוטרה ומביאים נפקמינות, וזה לא כל כך פשוט בכלל אצל גדולי הפוסקים. מי שדיבר איתם על זה, אז הוא יודע. אז אומר הכסף משנה, ומשמע בגמרא דהלכה כמאן דאמר דחויה, וכן פסק רבנו פרק ד' לדחות בית מקדש, ומשמע דכי היחיד יפלגו בתומה, הכי נמי יפלגו בשבת לגבי חולים מדחויה והוטרה, וקיימלן כמאן דאמר דחויה. כך כתב הרשב"א והר"ן ששבת דחויה יצא פיקוח נפשות. אומר הכסף משנה, הרמב"ם הכריע פיקוח נפש נדחה, כי הוא פסק תומה נדחית. באחתם סויפר בשתי תשובות מאוחרות יותר, בתף קופי ב' הוא כותב, צריך עיון גדול, הוא מביא את הכסף משנה, דילגתי על ההתחלה, מה רע לדמות שבת לתומה? וכי בחד המחת מחתינו, דילמה תומה דחויה ושבת הוטרה, ומה העניין עבודה לפיקוח נפש? דילמה לעניין אחד מהם היא דחויה ולידך הוטרה, ושס ארוך, סוף פרק, טרף בקלפי, לחלק לעניין עבודה בין שבת דהוטרה ותומה דחויה, ובעניין פיקוח נפש סביר עליה לרמב״ם, והראש והטור, דכל המצוות דחויה ושבת הוטרה, דהבה לשבת לעניין פיקוח נפש כיום טוב לעניין אוכל נפש. כך שואל החתם סופר. אבל ריבונו של עולם, זה לכאורה שאלה קשה. בהתחלה שראיתי את החתם סופר נגד הכסף משנה, זה ממש... אבל נחזור לתשובה הראשונה של החתם סופר. מה שכתוב בגמרא ביומה שבת הוטרה זה על קורבנות השבת. זה לא נאמר על פיקוח נפש בשבת. ויש שאלה, האם פיקוח נפש בשבת דומה לקורבנות? פיקוח נפש לא דומה לקורבנות. אמנם זה לא כל כך פשוט. למה זה לא כל כך פשוט? כי מצד אחד אני מניח שבבית אל אין כל שבת. אני מניח שבבית אל אין כל שבת פיקוח נפש. וממילא, כאשר יש פיקוח נפש, תודה רבה, כאשר יש פיקוח נפש זה מקרה. מצד שני, בעולם אין שבת בלי פיקוח נפש. בבית חולים אין מציאות בלי פיקוח נפש. ואמר רמי רוטנבורג והראש אומרים שזה כמו קורבנות, כי תמיד זה נמצא. וזאת למעשה שאלה ממש פילוסופית בשאלת ההשגחה. האם אני מדמה את המציאות ההכרחית למפגש עצמותי כמו הקורבנות? אבל עקרונית ברור שיש חלוקה מאוד גדולה. ודברי הכסף משנה הם נפלאים לפי העיקרון שהנחה לנו החתם סופר בתשובה הראשונה שלו. מפגש עצמותי כמו קורבנות זה הוטרה, מפגש מקרי כמו תומעה, או כמו פיקוח נפש זה דחויה. אמרתי גם סברה לחלק בין פיקוח נפש לבין תומעה. כי תומעה לרוב אין לנו סיבה לדחות, זה רק מציאות חריגה. ופיקוח נפש, אם מתייחסים על המכלול או על מילה, אין תינוק בעולם, אין שבת בלי מילה. תשאלו את המועלים, יגידו לכם, כל שבת יש מילה. יש מקום לדון גם על מילה, אבל לא נתעסק בזה עכשיו. אותה תשובה נמצאת גם קצת אחרי זה, בשנת תף קוף צדיק וב. גם כן כותב את אותו עיקרון נגד הכסף משנה, אבל לעניות דעתי דברי הכסף משנה בוודאי בנויים על סברה יסודית מאוד, שהסברה הזאת הייתה מצויה. בואו נמשיך בשביל שנגיע לאיבום. בתשבץ בתשובה הוא מזהה במפורש את הקורבנות עם פיקוח נפש, או יותר נכון את הפיקוח נפש עם הקורבנות. הוא אומר, וכיוון דלעניין עבודה סיק תלמודה דהוטרה שבת הוא הדין לעניין פיקוח נפש. ומה הוא מביא? הוא מביא את הדיון שרבי עקיבא לומד ממה שאמרה התורה, מי מזבחי תיקחנו למות, ולומדים את זה מעבודה. ככה תשבץ לומד. וזה בניגוד לאותה סברה שאמרנו בכסף משנה. האבן נזר, יש לו תשובה ממש מרתקת שהוא חולק על התשבץ. אבל שם הוא מביא דיון בשיטת רש"י, והוא כותב כך, כבר ישב על המדוכה התשבץ, הוא פותח, הוא אומר, דין זה של שבת הותרה אצל פיקוח נפש, הותחו שערורייה גדולה, הרמב"ם פרק ב' הלכות שבת, אלו אפיקורסים שאומרים שזה חילול שבת, ושוב, הוא מבין שזה הותרה, ואני מדלג, כבר ישב על מדוכה זו התשבץ חלק ג' ואלה דה שבת הותרה אצל חולה, וראייתו דה בגמרא י' דה פיקוח נפש דוחה שבת מעבודה, ומפורש בסוף פרק טרף בקלפין שבת הותרה בציבור, ממילה ומילה גם כן הותרה. אומר על זה אבני נזר, מה שפשוט לתשבץ, שעבודה הותרה בשבת, מי בעיה לי טובה? אומר אני, זה לא פשוט לי בכלל. כי לדעתי לא הותרה, אלא בתמידין ומוספים הקבועים בכל שבת. זה חשוב מצוותו בכך. כמו שפרש רש"י בקריטות בסוף הסוגיה. וכך הם דברי רש"י בעירובין. הוא מביא שני רש"ים נפלאים מאוד מאוד אבני נזר. אני אקריא את לשונו של רש"י פשוט. אומר רש"י בקריטות דף י"ד עמוד א', דילמה מיום הכיפורים לא שמעין לשבת, דיום הכיפורים שאני דהכשר מצוותו בכך, דומיה דתמידים שקרבים בשבת. רש"י בעירובין אומר יותר מזה, מלאכה דאורייתא לא הותרה במקדש חוץ מהקרבת תמידין ומוספים וקורבנות ציבור שדוחים את השבת מגזרת הכתוב. שואל אבני נזר על רש"י, מה, קורבנות ציבור זה לא מוספים? מה זה קורבנות ציבור? יש לנו תמידין ומוספים וקורבנות ציבור. מה זה קורבנות ציבור? פער אליהם דבר של ציבור, אפשר לדון בזה קורבן ציבור בכלל, על פי המשנה ומנחות. אבל הוא בוודאי לא קרב בשבת. אז על איזה קורבנות ציבור הוא מדבר? על מה הוא מדבר? מסביר אבני נזר ברש"י הסבר מבריק. הוא אומר דבר כזה, קורבנות שבת שמוקרבים בשבת זה הותרה. קורבנות יום טוב שמוקרבים בשבת זה דחויה. לפי רש"י, מה הסיבה שקורבנות שבת שחלים בשבת זה הותרה? אין קורבן שבת שלא חל בשבת. אבל קורבן יום טוב לא חייב לחול בשבת. זה תלוי בקידוש החודש. ממילא המפגש הוא מפגש מקרי. ולכן אומר רש"י, פה זה דחויה ולא הותרה. כך מדייק אבני נזר ברש"י. אבל מזה מה אנחנו למדים? מה אנחנו למדים מהדבר הזה? אני חושב, אנחנו למדים מזה בצורה מאוד ברורה. הנה, אני אקריא את זה בלשונו של אבני נזר. הוא הדין קורבנות של רגל שאירע בשבת. אין ראיה מעד את טרף בקלפי, דעתם בתמידים קאי. ואומר, זה קורבן בכך שהיה בשבת דווקא, כשעכשיו אירע שחל בשבת, דומה לטומאה דדחויה. אנחנו רואים פה בשיטת רש"י תפיסה מהותית. כאשר המפגש הוא עצמותי, ורש"י צמצם את זה דווקא לקורבנות השבת, זה בוודאי הותרה. קורבנות יום טוב לפי אבני נזר זה דחויה. אפשר להתווכח על היום טוב, אבל זה. טומאה ופיקוח נפש זה דחויה. אלו דברי הכסף משנה. זה התשובה הראשונה של החתם סופר בסימן ריש ג', וזה השיטה של אבני נזר, שלמעשה זוהי שיטת רש"י. עכשיו ניכנס לאיבום. רש"י בשמות, בפרק כ' פסוק ח', כותב רש"י, זכור ושמור, בדיבור אחד נאמרו, וכן מחללי אמות יומת, וביום השבת שני כבשים, וכן לא תלבש שטנז, גדלים תעשה לך, וכן ערוות אשת אחיך, יבמה יבוא עליה, הוא שנאמר, אחד דיבר אלוהים, שתיים זו שמעתי. זכור, לשון פעול וכו'. רש"י עקבי לשיטתו, ורש"י סובר שליבום אני קורא מפגש עצמותי כמו קורבנות. כאשר התורה כותבת פרשה שלמה, זה לא שאני נמצא בצומת ואני נמצא במפגש עימות בין שתי מצוות והשאלה מה אני עושה. לא זאת המציאות. הקדוש ברוך הוא בא ואומר לך, פרשה שלמה, זה לא שיש איזשהו כלל שנפגש עם איזשהו כלל. הקדוש ברוך הוא בא ואומר לך, כאשר יש אישה בלי זרע והבעל מת, על זה באה פרשת ייבום. פרשת ייבום, אומר רש"י, זה בדיוק כמו קורבנות. אותו דבר כלאיים בציצית. כלאיים בציצית שנלמד מסמיכות פרשיות, כלאיים בציצית, הקדוש ברוך הוא בא ואומר לך, זה נמצא גם בבגדי כהן גדול. אין, כהן גדול חייב את הבגד הזה. ניחא ציצית עוד אפשר לבוא ולומר, ואפשר לדון. מה פתאום? תלבש בגד צמר ולא תהיה לך בעיה. למה אתה צריך ללבוש בגד פשטן? אבל זה לא מדויק, כי התורה כותבת את זה במפורש. שיטת רש"י כנראה, על פי הביאור של אבני נזר, זה שיש הבדל בין מפגש עצמותי, ורש"י סובר שייבום זה מפגש עצמותי. עכשיו, אנחנו עכשיו ניכנס לייבום, ונראה את הראשונים ונראה את הסוגיות. אני רוצה להראות שזה לא כל כך פשוט, אפילו באבא שאול, שתכף נראה, שזה דחויה. כי כאשר ישנה פרשה מפורשת בתורה, לא מסתבר שהקדוש ברוך הוא בא ואומר לך שיש פה עימות בין שני דברים. אם ניקח את הקיצוניות של הגמרא ביומה שצריך ריצוי ציץ, לא ניתן להעלות על הדעת שנאמר לאדם תייבם ואחרי זה אתה צריך תשובה. זה דבר שהוא לא מסתבר, לא יכול להיות דבר כזה. באמת יש תשובה באור זרוע שהוא דן אם היה פיקוח נפש בשבת האם צריך תשובה. והוא עונה שלא, כי אחרת אנשים לא יחיילו שבת בשביל פיקוח נפש. אבל זאת באמת שאלה מרתקת, כי אם אנחנו פוסקים דחויה, ואם מזהים את פיקוח נפש עם טומאה, אז יכול להיות שצריך ריצוי ציץ. תשובה זה לא המילה הנכונה. ריצוי ציץ צריך. עכשיו, לכאורה יש גמרא בחולין, שאומרת את הדבר במפורש שייבום זה הוטרה. בהתחלה שהכנתי לכם את זה, הכנתי את הכל, וזה פתאום אחרי זה נפל לי על הראש, אמרתי, איך שכחתי? יש גמרא בחולין מפורשת שאומרת את זה. אמרה לי ילתא לרב נחמן, מכדי כל דאסר לן רחמנה שר לן קוותי. אומרת אשתו של רב נחמן, לרב נחמן, כל מה שהתורה אסרה, היא תירה. אסר לן דמה, דם אסור, שר לן כבדה, כבד. האם בכבד יש הווה מינה להגיד דחויה? האם שמענו מעודנו דבר כזה על כבד? כבד הוא מותר. נידה. אתה לא מסכים. אז תגיד למה.
זה דבר הגדה, זה להגיד שיש בכל דבר בתורה שהתורה עשרה, יש כנגדו משהו שתורה התירה. לא מתנסים כל
העקרונות של דחוי הריאות. אני לא מסכים, אבל יש לי ראיות אחרות. אז בוא על זה נשאיר את הוויכוח בינינו, בסדר? ונמשיך הלאה. לא על זה אני בונה את זה. וזה לא על זה. את האמת נגיד את זה הבאתי בסוף. אני הבאתי את זה בהתחלה כי זה בהיר יותר. אני מוכן לשמוע. דם תואר. חלב בהמה, חלב חיה. חזיר, מוחד שיבוטה. גירותה, לישנה דקברה. אשת איש, גרושה בחיי בעלה. אשת אח, יבמה. קוטית יפת תואר. באי אלה מחל בסרה בחילבה, אמר לו רב נחמן, לטבחה תכינו לה ככה וככה. אני בתחילה חשבתי, אולי זה רק ילתה. אז בכלל זה לא רק דבר אגדה, אתה עובר דבר אגדה, אולי זה רק ילתה. אבל רב נחמן ענה, בוא לא נבנה על זה, בסדר? בוא לא נבנה על זה ונמשיך הלאה. לגבי כלאיים בציצית. קודם כל, אנחנו צריכים לדרג. קורבנות שבת זה הרמה הכי גבוהה. זה ברור. קורבנות הרגל, רש"י הכריג אותם, זה כלאיים בציצית, זה לא כל כך פשוט, אבל זה המקור שבא ולמד מהסמיכות. הגמרא ביבמות, בדף ד', שזה הדברים שאתם לומדים עכשיו, מה איתה? מה דרי? אל תעשה ודחי לא תעשה. אמר דאמרי, אל תעשה ודחי לא תעשה, לא תעשה גרידה, לא תעשה שיש בה קרת, מדחי ותו לא תעשה גרידה מנהלן, מה המקור? וזה טיפה בעיה, דכתיב לא תלבש האתנז, גדילים תעשה לך. ואז יש סמוכים מן התורה. את זה אתם מכירים, זה הגמרא שאתם לומדים, ודאי בקיים מזה יותר טוב ממני. רבינו תם, במנחות, בדף מ' עמוד ב', אומר במפורש שזה הוטרה. צריך להבין אותו, אבל זה שאומר שזה הוטרה, זה בוודאי. וזה ודאי תסכים איתי ברבינו תם, בכליים. הוא כותב כך, אומר רבינו תם, אני קורא רק את החלק של רבינו תם, דאחא נמי השמועינן, דאפילו בלילה אין בה משום כליים. אף על גב דלאו זמן ציציתי, דלגמרי התיר הכתוב כליים של ציצית. יש לגמרי. לרב סולובייצ'יק יש פה איזו תיאוריה שאני מסופק אם לקבל אותה, שהדין של הדחייה זה בחפצה ולא בגברה. ולכן גם בלילה ולכן גם לנשים אין בזה כליים. אבל אם זה היה בגברה, אז ממילא זה היה גם בלילה. אני חושב שלגבי ציצית זה ודאי נכון שזה בחפצה. אבל אני חושב שעצם ההוטרה הוא גם בגברה. ואת זה אני אנסה להוכיח בהמשך. אבל יש משהו שקצת קשה לי אצל מה שטוען הרב סולובייצ'יק. אני אגיד לכם מה קצת קשה לי. הוא מחלק בין עשה דוחל לא תעשה לבין כליים בציצית. והשאלה, ריבונו של עולם, כל דין עשה דוחל לא תעשה נלמד מציצית. דיו לבוא מן הדין להיות כנידון. ואם דיו לבוא מן הדין להיות כנידון, אז למה שלא תאמר גם בעשה דוחל לא תעשה שזה הוטרה? מה הסיבה שלא תאמר גם בעשה לא תעשה שזה הוטרה? דרך אחת שאפשר באמת לחלוק עליו ולהגיד שלפי רבינו תם באמת הכל הוטרה. אבל פה אני רוצה להעיר, מזה שכתוב עשה דוחה לא תעשה, אינני חושב שזאת ראיה שזה דחויה ולא הוטרה. בגמרא ביומא בדף פ"ו שמדברים על המקור של לימוד, אז מדברים על עבודה דוחה שבת, נגד כל מה שאמרנו. המונחים דוחה שמונחים מפותחים אצל גדולי הראשונים כבר לא מצויים, וזה כשל למדני של הרבה אנשים שלומדים בשפה הזאת, שמדייקים ממילה, אבל אתה לא יכול, אנחנו יוצרים טרמינולוגיה ומדייקים בלשון של התנאים, זה דבר שהוא בלתי אפשרי. אז יש לי שתי דרכים בהבנת רבינו תם. הבנה אחת באמת, לא לקבל את זה, שזה באמת גם ביעשה דוחה לא תעשה. היי, זה מפגש מקרי, לא. הקדוש ברוך הוא בא ואומר לך שכל עשה בגלל שיש מצווה, זה כאילו זה כתוב, כאילו זה כתוב בציצית, כאילו זה פרשת ייבום. זאת אפשרות אחת. אפשרות שנייה, שבאמת יש כלל של עשה דוחה לא תעשה. וישנם תחומים שזה הוטרה, וישנם תחומים שזה דחויה. כאשר המפגש הוא מפגש עצמותי, זה הוטרה. וכאשר המפגש הוא מפגש מקרי, זה דחויה. אכן המקור של כולם זה ציצית, אבל המקור של ציצית, שאני לומד מזה את הכלל, אני לא יכול לבוא ולומר שבכל מקום שזה הוטרה. מפגש מקרי, הדרך הזאת היא קשה, מכיוון שאז מניין לי בכלל שזה דוחה, זה בכלל לא פשוט. לכן אני חושב שלכאורה צריך להגיד שכל עשה דוחה לא תעשה זה הוטרה. זאת הדרך היותר פשוטה בעניין הזה. הזכרתי, הגמרא ביום אומרת עבודה דוחה שבת. משתמשים בביטוי דוחה, זה די ברור. מהי שיטת תוספות? מוריי ורבותיי, גם בשיטת תוספות אנחנו חייבים להיזהר בדיוק ולראות את הלשונות ולהבין מה עומד מאחורי זה. ישנו תוספות בדף ג' עמוד ב' ד' עמוד א', שדן בלא תעשה שיש בו קראת, ויש שם את שיטת רי. אומר רי, דמאשת אח לא מצי למילף באלמה דלידחי עשה לא תעשה. כלומר, תוספות שואל בתחילתו, למה לא לומדים שעשה דייבום דחי לא תעשה דקרת? מזה נלמד שעשה דוחה לא תעשה. למה צריך ללמוד מכיליים? נלמד מייבום, זאת שאלת תוספות. עונה רי, אומר רי, דמאשת אח לא מצי למילף באלמה דלידחי עשה לא תעשה שיש בו קרת. דשני אשת אח דמצוותו בכך. ואי אפשר בעניין אחר לקיים מצוות ייבום. דאם לא כן, בטלה מצוות ייבום. מה עומד מאחורי שיטת רי? לפי המושגים שאנחנו הנחלנו. לפי המושגים שאנחנו הנחלנו, מפגש עצמותי זה הוטרה. פלא לי על הרב סולובייצ'יק, אני ראיתי אתמול בלילה, ראיתי שיש לו שיעור שלם על זה, אני ממש מתפלא. הוא אומר, למה הוא לא פסק הוטרה? למה הוא לא ענה? אתה שואל, למה לא לומדים מייבום? כי ייבום זה הותרה, ויעשה דוחה לא תעשה זה דחויה, לכן לא הביאו מייבום. אני ממש לא מבין, זה מה שרי אומר. ואז הוא ממשיך להתפלפל, יש לו סתירה ברי. שום סתירה, רי לשיטתו, בכל יבמות, אני יכול לראות לכם כמה רי בעוד כמה תוספותים שיש. רי סובר שייבום זה הותרה, והדרך הזאת היא דרך המלך. כי אם יש פרשה שלמה בתורה, שהיא מצווה, שהיא באה ואומרת לך, אז מה אתה רוצה להגיד? שזה מקרה? זה שהוא מת זה מקרה? הקדוש ברוך הוא יצר את המציאות הזאת, והוא נתן תורה למציאות הזאת. זאת סברה קשה מאוד להגיד שזה מקרה. בהתחלה חשבתי, אני תכף אדבר על אבא שאול, שזאת הסברה של אבא שאול. אבל אני רוצה לחלוק על זה. אני חושב שככה רמב"ם מבין. אבל אני רוצה לחלוק על מה שחשבתי באבא שאול. רואים שגם רי סבר הותרה. מהי שיטת הרמב"ם? הרמב״ם כותב דברים מפורשים, פרק א' בהלכות ייבום, הלכה י' ב', כותב הרמב״ם, הכונס את יבימתו, נאסרו צרותיה עליו, ועל שאר האחין, ואם בא הוא או אחד מהאחין על צרתה, הרי זה עובר בעשה, יבמה יבוא עליה, עליה ולא על צרתה, ולאו הבא מכלל עשה, וכן החולץ לבימתו, נאסרה החלוצה היא, וכל צרותיה על החולץ ועל שאר האחין, וכולן אסורות עליהן בדברי סופרים, כשניות, שמאחר שמת אחיו בלא ולד, נסתלק איסור ערווה. לא דבר שניתן בכלל להישמע לשתי פנים. הרמב״ם כתב הלכה מפורשת, נסתלק איסור ערווה. זה מסתדר היטב עם מה שאמרנו שיש פרשה שלמה בתורה. עכשיו, אבל לכאורה, אנחנו צריכים לתלות את הדבר כמו שעשה הרמב״ם בתשובה, כפי שרבי חנן וסרמן בקובץ הערות מביא שם בסוף, מחלוקת אבא שאול ורבנן. ולכן אני כרגע רוצה לדון במחלוקת אבא שאול ורבנן ולשאול מה שורש המחלוקת. לצורך העניין אני רוצה לסדר את המקורות שעסקו באבא שאול. המקור הראשון, לא בשם אבא שאול, מופיע בתוספת. בתוספת, בפרק ו', כתוב ככה. הבא על יבימתו לשם נוי, לשם נכסים. אני מיד אנסה להגדיר מה הכוונה לשם נוי ולשם נכסים, זה מאוד חשוב. רואים אותו כאילו פוגע בערווה, וקרוב הולד להיות ממזר. היה רבי מאיר אומר, לא יבוא אדם אל יבימתו עד שתגיע לפרקה, וכן צרות וכן עריות לא ינסו ולא יתרסו עד שיגיעו לפרקן, שמה נמצאו אילו איילוניות, נמצאו אילו פסולות וחכמים אומרים, הרי הן בחזקתן וקשרות. מודה רבי עקיבא באלמנה וגדולה. זה... אני לא רוצה להיכנס לרב עקיבא כרגע. בגמרא ביבמות אצלנו זה מופיע בשני מקומות. זה מופיע בדף ג' וזה מופיע בדף למתת. בדף ג' מה יש? מה מופיע? כל העולה לייבום עולה לחליצה. וכל שאינו עולה לייבום אינו עולה לחליצה. כלומר אין מושג כזה של חליצה אם זה לא ראוי לייבום. אם זה לא ראוי לייבום אז ממילא גם לא צריך חליצה. שואלת הגמרא, וליתנה מן היבום מן החליצה, הנה מן החליצה לחודה? למה אומרים כל ה... אומרת הגמרא, אבא שאולי, דאמר מצוות חליצה קודמת למצוות ייבום. בגמרא פה יש שאלה מה קודם למה, לא כתוב מה. השאלה היא מצוות חליצה קודמת למצוות ייבום, או שמצוות ייבום קודמת למצוות חליצה. המקור... לפני הגמרא, לשאלה איזה דבר קודם לאיזה דבר, זו משנה במסכת בחורות. זה חשוב לומר משנה, כי בעולם ההלכה איך פוסקים, המשנה במסכת בחורות מהווה שיקול אצל רבינו תם. לכן אני מביא את המשנה, כי זה מאוד חשוב. המשנה במסכת בחורות בדף י' ג' מופיע, מצוות ייבום קודמת למצוות חליצה. בראשונה שהיו מתכוונים לשם מצווה, ועכשיו שאין מתכוונים לשם מצווה, אמרו מצוות חליצה קודמת למצוות ייבום. בפשט הגמרא בבחורות היא נגד אבא שאול. מדוע בפשט היא נגד אבא שאול? כי אנחנו בסך הכל עוסקים האם מצוות חליצה קודמת לייבום או מצוות ייבום קודמת לחליצה. באבא שאול שמופיע ביבמות בדף ג' שאתם מצויים בה כתוב מצוות חליצה קודמת למצוות ייבום, במשנה כתוב מצוות ייבום קודמת למצוות חליצה, אז בפשט זה מחלוקת, והמשנה שלנו היא לא כאבא שאול, זה בפשט. אבל בגמרא בלמתת אצלנו ביבמות מופיע כך, בראשונה שהיו מתכוונים לשם מצווה, שזה ציטוט מהמשנה בבחורות. מצוות ייבום קודמת למצוות חליצה. ועכשיו, שאין מתכוונים לשם מצווה, אמרו מצוות חליצה קודמת למצוות ייבום. אמר רבי ברחמה, אמר רבי יצחק, חזרו לומר, מצוות ייבום קודמת למצוות חליצה. אמר לרב נחמן בר יצחק, אכשור אדרי? מה קרה? פתאום הדור נהיה מוכשר, בשל יותר? עונה הגמרא, מעיקר הסברי לה כאבא שאול, ולבסוף סברי לה כרבנן. דתניא, עכשיו מצטטים ברייתא, שהיא לא מצויה לא בתוספתא ולא בכלום, אבא שאול אומר, הכונס את יבימתו לשם נוי, זה התנא קמא של התוספתא, ולשום אישות, ולשום דבר אחר, כאילו פוגע בערווה, וקרוב אני בעיניי להיות הוולד ממזר. חכמים אומרים, יבמה יבוא עליה מכל מקום. דתנא, אבא שאול אומר, הכונס את יבימתו לשום נוי או לשום דברים אחרים, הרי זו בעילת זנות, וקרוב הדבר להיות ממזר. אלה המקורות בבבלי שיש לנו, ויש עוד מקור חשוב מאוד בירושלמי, שלעניות דעתי בעקבות המקור בירושלמי, לדוגמה רב שמעון שקופ הלך בדרך מסוימת, שלעניות דעתי צריך לדון בזה, תכף נביא את מה שהוא טוען. בירושלמי מופיע כך, כיוצא בו, ומה יבוא עליה מצווה? לפי שהייתה בכלל היתר, עד שלא ניסית לאחיו. רצה לכנוס לשם תואר כונס, לשם המון כונס. כלומר, אדם שרוצה לשאת אישה, הוא יכול לשאת אישה לכל מיני מטרות. ניסית לאחיו ונאסרה. מת אחיו בלא בנים, חזרה והותרה. דרך אגב, פשט לשון הירושלמי, חזרה והותרה, וגם זה לא מדויק, כי השאלה לא ישתמש במושגים, כמו שלא דייקתי את הדחוי, היה צריך להיזהר מלדייק את המילה. אבל אני חושב שצריך להעיר, שיש פה חזרה והותרה, זה הלשון. יכול תחזור להתרה הראשון, דרך אגב, אבל הביטוי חזרה והותרה, רצה לכנוס לשם תואר כונס, לשם המון כונס, תלמוד לומר יבמה יבוא עליה מצווה. עד ידי רב חונה כאבא שאול, דתן אבא שאול, זה מפורש, אומר הכונסת יבימתו לשם נוי או לשום דברים אחרים, הרי זה בעילת זנות וקרוב להיות הוולד ממזר. מה אבא שאול ברב עקיבא? דרב עקיבא אמר יש ממזר ביבמה, מדמר רב עקיבא ביבמה שזה אינתם, מדמר אבא שאול ביבמתו. עכשיו עד כאן פחות או יותר מקביל חוץ מהדיוק שדייקתי על היתר שצריך לבחון. עכשיו יש פה סיפור, ופה אני מסכים איתך על אגדות שצריך להיזהר מזה. עתיה כרבי יוסי ברבי חלפתא, שמה? רבי יוסי בן חלפתא ייבם את אשת אחיו. חמש חרישות חרש וחמש נטיעות נטע ודרך סדין בעל. עד כאן המונח דרך סדין, למעט את התאווה או את איך שנגדיר את זה, לא היה לנו בכל המקורות. תכף ננסה להגדיר במדויק את אבא שאול. ברבי חלפתא יש פה תפיסה כמעט לא אנושית. אלו הן רבי ישמעאל ברבי יוסי, רבי לזר ברבי יוסי, רבי מנחם ברבי יוסי, ורבי חלפתא ברבי יוסי, רבי דימוס ברבי יוסי. באמת סיפור מופת על אדם גדול, רבי יוסי בן חלפתא, ופה מדבר על זה. עכשיו, אני רוצה לנסות להסביר איך צריך להבין את אבא שאול. ישנן לעניות דעתי שתי שאלות שונות. שאלה אחת, מה הסיבה שלשמה אני מתחתן? שאלה שנייה, מה אופי חיי האישות? שתי השאלות האלה הן שונות. הן בתוספתא, הן במקורות התנאים, גם בבבלי וגם בירושלמי לפני רבי חלפתא. אסור לקחת את האישה לשם נוי. למה אתה לוקח את האישה? לשם הקמת זרע. אבל האם כאשר אדם לוקח אישה להקמת זרע, נדרש ממנו לבעול כמציאות לפני החטא של הרמב"ן בעיסוק במושכלות? ברור שלא. זה לא אנושי. האם החשש ליבם מחמת הערווה הוא בגלל החשש שמא יהיה לו תאוות ביאה? זה לא כתוב בשום מקום. זה לא כתוב. זה לא אבא שאול. כל מה שאבא שאול אומר שצריך לקחת, זה מה שהוא אומר. חכמים אומרים, ומה יבוא עליה מכל מקום, אני לא חוקר אותך בשאלת המניע. זה כמו שבהלכות גירות, שאלת המניע, מלכתחילה אנחנו לא מגיירים נטען על הנוכרית. אבל בפועל כן, גם הרמב״ם, גם רב שלמה קלוגר, למה? כי השאלה מה קרה בפועל, ומה יבוא עליה. אבל אבא שאול, ברוב דייקנותו בגדר המצווה, הוא אומר את זה. האם זה קשור לשאלת דחויה או הוטרה? למה זה קשור לשאלת דחויה או הוטרה? אבא שאול יכול להגיד הוטרה. השאלה, מה הותר? קשה לי מאוד, אני מרגיש לא נעים, אולי אתם מסתפינה שאני אומר פה סברה נגד הרמב״ם בתשובה, אבל באמת, אני חושב שמי שלומד את הסוגיה לא כלמדן שיש חקירה, ועכשיו אנחנו צריכים להגיד זה אומר, זה אומר, זה אומר, זה אומר, ולסדר לנו את כל השיטות. אם מתבוננים בעומק הסברה של ההוטרה, ומשתמשים מי הקורבנות שבת שזה הבניין אב הכי גדול, ומוכנים לפתח יותר, וגם את פרשת ייבום, להבין שהקדוש ברוך הוא נותן לנו תורה למציאות, והתורה למציאות זה מפגש עצמותי, אז כל מה שאבא שאול הוא מגדיר מה הותר, הוא לא יגדיר את זה בתור דחויה, זה לא מה שאבא שאול אמר. אני אביא מדרש אגדה בשביל להסביר אותי, אבל לא לבנות על זה, זה רק בשביל השפה, שלא תיבהל. מה? לא, זה בסדר. זה בסדר, אתם יכולים להגיד מה שאתם רוצים. אתם בסוגיות, אני בר ברב דחד יומה בסוגיות. אני חייב להגיד לכם תודה רבה שהכנסתם אותי לסוגיות, כי זה יש לי אהבת נפש לבמות. מופיע במדרש הלמך, ויקח למך שתי נשים, שם האחת עדה ושם השני צילה. אמר רבי עזרא בשם רבי יהודה ברבי סימון, כך היו אנשי דור המבולוסין. היה אחד מהם לוקח לו שתיים, אחת לפירה ורבייה ואחת לתשמיש. זה משהו ממש נורא מה שהיה בדור המבול, משהו ממש נורא. הבאתי את זה רק בשביל המושגים, בשביל להבין שיש שאלה למה אנחנו הולכים משם. עכשיו ישנה תשובה של הרמב״ם שאני רוצה להתייחס, אולי לפני זה אני אשלול עוד אפשרות. אני בהתחלה שחשבתי שבוע שעבר שרב זלמן ביקש ממני, אז התלבטתי, שאלתי מה אתם לומדים, וניסיתי ללמד מה שאתם לומדים, אז התלבטתי. אז אמרתי, אולי אבא שאול סובר שזה מפגש מקרי בום. כי המצב הנורמלי שהוא לא ימות. אבל זאת נראית לי סברה באלמה, זה לא נראה לי שזאת סברת אבא שאול, לא נראה לי. אני אומר, בתחילה אלה במחשבה, אני מעלה את זה בשביל להוריד את זה. זה לא נראה לי שזה מה שאבא שאול סובר, זה נראה לי איזה פילוסופיה בגרוש, זה לא נראה לי אמיתי. אבל על הרמב״ם אני צריך לדבר בנדבה, יש תשובה מאוד מעניינת של הרמב״ם. השאלה עוסקת בשאלה של כפייה, של חליצה, שאלה ארוכה, מה יאמר אדוננו בדבר רובן שנסע לה לאישה, והיא הייתה אלמנה ונפטר. אני ברשותכם לא אעריך וגר רק בנקודה הרלוונטית לענייננו באותה תשובה של הרמב״ם. ואני מצטט את מה שרלוונטי לענייננו. ידועה לכם מסקנת פסק ההלכה. שמצוות ייבום קודמת למצוות חליצה, אפילו אינו מתכוון לשם מצווה, אלא לשם נוי, או לשם המון. הוא פסק כדעת רבנן, בניגוד לרבנו תם שתכף נראה. הועיל ולאחר שמת בלא בנים, הותרה ונסתלק איסור הערבה בכלל, כמו שהוא כתב ביד החזקה, אותו דבר. כחכמים, אבל... לפי שדעת אבא שאול מצוות חליצה קודמת, להיות סובר שאיסור אשת אח דחוי מפני היבום. ומתכוונים לדבר אחר זולתי המצווה, הרי הוא כאילו פגע בערווה. ואין הלכה כמותו כמו שבר התלמוד וכתב משה. אז הרמב״ם במפורש תלה את זה וטען שהשאלה שאנחנו עוסקים בה ביבום היא מחלוקת אבא שאול ורבנן. לעניות דעתי, כפי שאמרתי, אני חושב שאפשר להבין אחרת, ואני רוצה להוכיח את הסברה הזאת מסוגיה בזבחים. בסוגיה בזבחים, בדף למד ב' עמוד ב', מה אתה שואל? רבי
אותם בעצמו פוסק כאבא שאול,
כאבא שאול.
ורבי אותם אומר שזה
אותם, לא? אני דעתי ברבינו תם, לא, רבינו תם שבנו זה על כליים. תיאורטית, הלמדן המחלק, יוגמה, זה בכלאיים, זה מה שהם יגידו. אני לא חושב. אני חושב שרבינו תם פסק כאבא שאול, והוא פסק אותה. אני מיד אדבר על רבינו תם. אני חושב שזה הפשט ברבינו תם. אבל אני רוצה קודם להסביר את ההיגיון ממה שאני אומר, שזה לא אני המצאתי את המושג הזה של הוטרה, המצומצם. זה גמרא מפורשת בזבחים במחלוקת אביי ורבא בסוגיה בזבחים בדף ל"ב עמוד ב'. מופיע שם כך: אמר רבי יוחנן, חידשו בה דברים ואמרו טבול יומא להיכנס למחנה לוויה. אני אסביר את המושגים שיש שם ששנבין. יש לנו שאלה של טבול יום במחנה לוויה, ויש לנו שאלה של מצורע שהוא מכניס את הבהונות שלו, והמכנסת הבהונות זה מדובר בשער ניקנור למחנה שכינה, ששם זה בוודאי אסור. ואז הוא אומר לו, היא אמרת ביה במקצת שמה ביה, הכי מה אל ידה בבהונות, אידי ויד יעשה שיש בו קרטו. אמר לי, מתונחה שאני מצורע, השני מצורע, הויל והותר לצרעתו, הותר לקיריו. אומר, מכיוון שיש הותרה, אז אם איתרנו לצרת, כבר נתיר גם לדברים אחרים. אמר רב יוסף, כסבר הוא לרובן זווים ונעשו תמי מתים, הויל והותרו לתומתם, הותרו לזיוותן. אמר לאביי, תקשיבו אותו מה אביי אומר, מי דמי, תומה אישטרי, זיווה לא אישטרי. אנחנו יודעים, אמר לי, דיל מה אחי כמה אמר, רובן תמי מתים ונעשו זווים, הויל והותרו לתומתם, הותרו לזיוותם. אמר לי, אין, אקטה לא דמי, מצורה איתרה הוא, הויל ואישטרי, אישטרי, תומה דחויה היא, להאיתחי, להלא איתחי. בדיוק סברת הרמב״ם. ממש סברת הרמב״ם, שאנחנו מצמצמים. אמר לי רבה, עכשיו תקשיבו מה רבה אומר, עד רבה, איפכה מסתברה, מצורה דתראו, להאישטרי ולהלא אישטרי. תומה דחויה הוא, מה לאחד דחויה, מה לשתי דחיות. אומר רבה הפוך, גם אם לא נקבל את החלק השני של רבה, מה לדחייה אחת, מה לשאר דחיות, אבל היסוד שהוא אומר בהוטרה הוא יסוד מוצק. אנשים חושבים שהוטרה פירושו של דבר שאין שבת. אין דבר כזה, שבת זה מציאות אלוקית. הוטרה פירושו מבחינת היחס של העבירה לאדם, הדבר הזה הותר. מה הותר? הותר לשאת אותה לשם זרע, לזה הותר. לא הותר לשאת לשם נוי. זה כל מה שאבא שאול אמר, בדיוק הסברה שאני מביא מרב. על מנת להשלים את התמונה, רק צריך לומר שמה שאבא שאול אומר, יש שיטה אחת שמצננת את זה לגמרי, זה הריטב"א. הריטב"א טוען שהכל מדרבנן בכלל, אבל רוב הראשונים חלקו על הריטב"א הזה. זה לא דרך המלך בראשונים. אכן לדעת הריטב"א הדיון הוא לא מתחיל, כי אם זה רק דרבנן, כל הדיון שלי באבא שאול אומר, אפשר דאבא שאול מדרבנן כמה. אבל יש פה דבר חשוב, ישנה משנה בדף נ"ג שהיא יסוד הגדרת מייסי היבום, ושם מופיע ככה: בעל יבימתו, בין בשוגג, בין במזיד, בין באונס, בין ברצון, אפילו הוא שוגג והיא מזידה, הוא מזיד והיא שוגגת, הוא אנוס והיא לא אנוסה, היא אנוסה והוא לא אנוס, אחד המערב אחד הגומר קנאה, ולא חילק בין ביאה לביאה, וכן הבעל כל אחת מכל הראיות שבתורה ופסולות גאון אלמנה לכהן גדול וכו'. זאת משנה מפורשת שאומרת לנו שמעשה הביאה זה בכל צורה. אני אדלג בגלל חוסר הזמן לרמב"ן. בפסק ההלכה רבינו תם פוסק כאבא שאול, אבל בואו נראה את רבינו תם בצורה ברורה. רבינו תם הוא בלמתת עמוד ב' בסוגיה של אבא שאול. אומר רבינו תם בתוספות, הלכה כאבא שאול כסתם מתניתין דבחורות. לכן הדגשתי קודם שהבאתי את המשנה בבחורות כדבר אוטונומי. אומר רבינו תם, יש לנו כלל, הלכה כסתם משנה. מכיוון שהמשנה בבחורות אמרה כאבא שאול, ממילא אנחנו דייקנו שהמשנה בבחורות זה לא בהכרח אבא שאול, אבל רבינו תם כך למד את המשנה על פי הגמרא, כי זה דרכו של רבינו תם. כמו שהמהרש"ל בים של שלמה אמר שהוא הפך את כל הש"ס לכדור אחד, אז אם אין לו הזה, אז אומר רבי תנחה כאבא שאול, כי סתם מתניתן דבחורות ולא כרמי בר חמא דאמר חזרו לומר את מצוות יום קודמת כרבנן, ועוד דברש מיכל הוא כמתניתן כאבא שאול פרק בית שמאי וכולי. אם לגבי הדבר הזה אני לא רוצה כרגע להאריך, אני אכן חושב שרבינו תם ורי לא נחלקו על ייבום. כל בני התוספות סברו הותרה, גם אם מנסים לעשות חילוקים, אני לא חושב שזה פשט. ואבא שאול סבר הותרה בניגוד לדעת הרמב״ם. הרמב״ם בוודאי סבר דחויה, אבל באים האחרונים, אני חושב שהראשון שהקשה את זה, זה נודה ביהודה, אם אני לא טועה. אולי אני טועה, אני לא יודע, תגידו לי, אתם צריכים להיות בעניינים. בגמרא ביבמות, לכאורה, המשנה הבעל יבמתו בין בשוגג, בין במזיד, בין באונס, בין ברצון, לכאורה היא לא כאבא שאול. שואל הנודע ביהודה, איך יכול להיות, אתה רבינו תם, איך יכול להיות אתה רבינו תם, שאתה מצד אחד אתה רבינו תם, פוסק כדעת אבא שאול, הסיבה שלך מה זה? סתם משנה בבחורות, ואתה עוזב סתם משנה ביבמות. לכאורה זה לא הגיוני, למה אתה פוסק ככה? לפני שאני נכנס לתשובה של הנודע ביהודה, לעניות דעתי, לפי המהלך שאני הסברתי באבא שאול, השאלה של הנודע ביהודה לא מתחילה בכלל. היא לא מתחילה בכלל. כי מה אמר רבינו תם? הלכה כאבא שאול, מה אמר אבא שאול? שאני עוסק בסיבה למה אני נושא את האישה. אבל אם אני אחרי הסיבה, תבואו ותקשו עליי בצדק מה שיש בנודע ביהודה. יפה מאוד. הוא בא עליה לבימתו בין בשוגג, בין במזיד, בין באונס, בין ברצון. אין רצון. אין פה את הרצון. דילגנו על השלב הזה. מחדש הנודע ביהודה חידוש גדול, חידוש מדהים. החידוש של הנודע ביהודה שאין צורך לאבא שאול בכוונה לשם הקמת זרע, אבל שלא תהיה כוונה שלילית. כך הוא אומר, באים אחרונים על הנודע ביהודה, אומרים ריבונו של עולם, מה זה כוונה שלילית? ואני חושב שזה דברי אלוקים חיים, ואומרים, מקשים, נדמה לי ראיתי את זה אצל רב שמעון שקופ, הוא מקשה על הנודע ביהודה, הוא אומר, כוונה שלילית זה בקודשי. איפה מצאת ביבום כוונה שלילית? מה ההיגיון שביבום יצר כוונה שלילית? עכשיו, אני אראה לכם שיבום וקודשים זה ממש אותו דבר. ואני אוכיח לכם את זה. בואו נעזור רגע את ייבום ונעבור למחשבה בקודשים. הוא בא ואומר, המונח סתם הנאמר רק בקודשים. אני לא יודע אם למדתם זבחים. בסוגיה הראשונה בזבחים, בסוגיית לשמה, יש דיון מה קורה בסתמה. סתמה לשמה. יש מחלוקת בין האחרונים. יש אחרונים, ורבים מאוד, שאומרים סתמה בתת מודע שלו הוא התכוון. אין ספק שזה לא נכון. כבר תלמידי רב חיים מבריסק, בניו, גם רב מוישה וגם הגריז בחידושים שלו, כותבים בצורה מאוד ברורה שזה לא נכון. והם צודקים, גמרא מפורשת בדף ג', אומנם זה תלוי גם בדף מ"ו, אבל בדף ג' מפורש, כאשר הוא מתכוון לשם חולין, אומרת הגמרא דל חולין, אבל הסתמה. מה זה? הוא אומר לשם חולין. אני אומר לו, תשמע, אבל בתת מודע שלך אתה מתכוון? הוא לא מתכוון, הוא אומר לשם חולין אני שוחט את זה. איך אתה יכול להגיד שיש סתמה? מה החידוש של הגריז? בשמו של רב חיים, גם רב חיים וסרמן, זה כל בית מדרשו של רב חיים, אמרו את החידוש הזה כל אחד בשפתו. דין סתמה זה דין בקורבן. זה דין בחפץ. אסביר את זה בסברה על מנת שנבין. יש לנו שני סוגי קדושות. יש קדושה שנקראת קודשי מזבח, ויש קודשי בדק הבית. קודשי מזבח, הקדושה היא בגלל ייעוד הדבר. נקרא לו קדושת ייעוד. אומר הגריז, סתמה זה דין בהקדשה. מה הכוונה שסתמה זה דין בהקדשה? מכיוון שהבהמה הזאת מיועדת לקורבן, ממילא כל פעולה שנעשית בה מקבלת את מעמדה מצד החפצה שהוא הוקדש לדבר הזה. זה נפעל באופן טבעי. זה נפלא מאוד. יש לזה ראייה מוחצת. מה הראייה מוחצת? ראייה ממש מבריקה. יש רמב״ם לפרה אדומה. הרמב״ם לפרה אדומה אומר שפרה אדומה אף על פי שהיא כקודשי בדק הבית מועלים בה. חטאת היא חטאת קרי רחמנה. זה גמרא מנחות. שואל המשנה למלך, ריבונו של עולם, הרמב״ם, שכחת מסכת מעילה? יש מעילה בקודשי בדק הבית. מה זה אף על פי שהיא כקודשי בדק הבית? מה זה הדבר הזה? עונה הגריז, ובשפה אחרת אחיו רב מוישה, תשובה ממש מבריקה. יש קודשי מזבח, ויש קודשי בדק הבית. מעילה בקודשי בדק הבית, כי זה, אתה פוגע בשווי של בדק הבית, של המקדש. מעילה בקודשי מזבח, כי אתה פוגע בייעוד של הדבר. קודשי מזבח של תרומת הלשכה שונים מקודשי בדק הבית. פרה אדומה רמת הקדושה היא בדק הבית, אבל היא נלקחת מתרומת הלשכה. מעילה של בדק הבית אין בה. הייתי חושב שגם לא יהיה בה מעילה, כי היא לא קורבן. אומרת הגמרא, חטאתי, חטאת קרי רחמן. מה אנחנו רואים? קודשי מזבח זה בגלל הייעוד. הוכיח לכם את מאוד גמרא. הגמרא אומרת, קודשים שמתו יצאו מידי מעילה. שואל אולה, הקדושה שבהן לכאן הלכה, גדולי העולם דנו בזה הרבה, התשובה היא פשוטה. מכיוון שכל הקדושה היא קדושת ייעוד, ברגע שהיא מתה, הייעוד פקע. ולכן פקע. עכשיו, אם כנים הדברים, בואו נחזור לייבום, שאתם, אני לא מבין איך אתם מספיקים. יש אחת הסוגיות היסודיות ביותר שיש ביחס לייבום, זה סוגיה של זיקה. הוא שמח, כתב קונטרס שלם על זיקה. קונטרס מאוד חשוב שהוא כתב על זיקה. ויש מחלוקת בגמרא אם יש זיקה, יש מחלוקת בגמרא אם יש זיקה או שאין זיקה. בגמרא בדף י' ז' עמוד ב', מביא, הוא שמח, דבר שהוא פשוט. בתחילת הקונטרס שלו על זיקה, הוא כותב, בפרק ב' דיבמות, פליגי אמוראי בשומרת יבם, שמתה עם אסור באימה, אם יש זיקה או אין זיקה. ופריך הגמרא מעד אתנן ארבעה אחים, שניים נשואים שתי אחיות ומתו נשואים אחיות, הרי לוחוצות ולא מתניבות. היא אמרת, אין זיקה, היי ליבם חדה, והי ליבם חדה. ועומדו בתוס, ודין מה לעולם יש זיקה, משום אך יסור כל חד ליבם, דעה ויחוד זקוקתו וכו'. ואז הוא מביא את הירושלמי, דאפילו למד אמר יש זיקה, כי מת הוא או מתה היא, פקעה זיקתה למפרע. בואו עכשיו נסביר את המונח זיקה. וזה קשור גם למונח דחויה והותרה, הזיקה. אם אני אומר יש זיקה, זה אומר שברגע שהוא מת, יש זיקה בין היבם לבין היבם. אם כך, קשה מאוד להגיד דחויה, אם יש זיקה. כי היבום הוא תוצאה עצמותית ממה שנולד. ברגע שיש זיקה, אם אני אומר אין זיקה, אז יש פה קשר שקבעו שיש עליו חליצה. אבל זה לא זיקה, אין קשר אישות. יש עוד חקירה שצריך לחקור, האם האישות החדשה זה המשך אישות המת, או שזה אישות חדשה. אבל אם נקבל שיסוד הדין הוא בזיקה, זה דומה ממש ליסוד הדין שיש בקודשי מזבח. פה זה בנוי על העתיד מצד הייעוד, ופה זה בנוי על העתיד מצד הייעוד. פה אם מת זה פוקע, פה אם מת זה פוקע, בשניהם זה פוקע. ממילא, אם כנים הדברים שבאמת יש דמיון ביניהם, סברת הנודע ביהודה, זה דברי אלוהים חיים סברת הנודע ביהודה. אומר הנודע ביהודה, בשיטת רבינו תם, אין לנו קושייה מזה שאפשר אחד שוגג, אחד מזיד, אחד ער, אחד ישן. מדוע זה? מכיוון שיש פה את הזיקה שהיא הייעוד. ולכן שואלים עליו, איך אתה מדמה את זה לקודשים? הרי אין דין סתמה, אותו דין סתמה שיש בקודשים, אותו דין סתמה אנחנו יכולים לשים בדיוק גם כאן. וזה לעניות דעתי. יש עוד הרבה מה להאריך בתשובת הנודע ביהודה, רק הנקודה שאני חושב שצריך להאריך, לדוגמה, רב שמעון שקוב בא ואומר, משהו משונה מאוד, שכל דיני חסידות בענייני אישות אסור ביבמה. מניין לו הגדרה הזאת? הוא הסתבך עם רבינו תם, הוא בונה פלפול שלם, אבל אני ממש חושב שזה לא נכון. כל מה שאמר אבא שאול זה בשלב המקדים, לא בעצם הביאה. ברור שמה שיש בתוספות ביבמות, לבוא שלא כדרכה, זה מסתבר, כי זה נוגד את, את מה שהותר, בוודאי לאבא שאול. זה בוודאי, גם בעלי התוספות יודו לשיטת הרמב"ן ביחס לדין של ביאה שלא כדרכה. טוב, בואו נעשה חזרה. אמרו לי שפה נוהגים להתפלל אחרי השיעור. אצלנו בישיבה, אני לא מרשה את זה, כי זה, אני אומר, זה מדין, מסיר אוזנו משמוע תורה, גם תפילתו תועבה. ביום שהגעתי לישיבה, ביטלתי את המנחה אחרי הסדר, אמרתי, אחרי שיעור, שיעור צריך להיות בלי גבול. אבל אני נוהג מנהגי המקום, אז אני רוצה שהדברים יהיו בהירים, אז ברשותכם אני אחזור על כל הדברים, על מנת שהדברים יהיו מונחים. ישנה חקירה שאני מניח שמעתם, למדתם, כתבו על זה גדולי עולם, האם בייבום זה דחויה או הותרה. אין ספק שבשיעור היום ניסיתי להטות את הכף ביחס לייבום שזה הותרה. אם אני אעשה סיכום שלא על פי הסדר, קודם כל צריך להגיד שהרמב״ם סבר זה מחלוקת אבא שאול ורבנן. ואני ניסיתי להסביר גם את אבא שאול ורבנן אחרת. עכשיו, עיקר הסברה שאני ניסיתי פה לבוא ולומר שיש חילוק בין מפגש עצמותי למפגש מקרי. את הסברה הזאת תוכחתי משיטת הכסף משנה בביאור דעת הרמב״ם, שהוא מזהה פיקוח נפש בשבת לטומאה בשבת, ומחלק בין פיקוח נפש בשבת לקורבנות השבת. הסברה הזאת ראינו אותה בשיטת רש"י, שרק קורבנות השבת זה הותרה, ואילו השאר זה דחויה. רק קורבנות השבת זה הותרה והשאר זה דחויה. שזוהי שיטת רש"י בצורה מאוד ברורה בדבר הזה, זוהי כנראה שיטת הכסף משנה. הראיתי סתירה בין תשובות שונות בתקופות שונות של החתם סופר. את הסברה הזאת הוא אמר בשנת תקפ"ב, אחרי זה אינני יודע מדוע הוא חזר בו. אם הייתי פוגש אותו הייתי מנסה לשכנע אותו שיחזור לתשובה הראשונה שלו, לפחות בכסף משנה בביאור דעת הרמב״ם, שזה אני חושב מוכח בעליל. ואז דנו בשאלת היבום. קודם כל, לאור זה, ייבום מסתבר שזה מפגש עצמותי, והראינו את רש"י על התורה שהוא מונה את כלאיים ואת כל הדברים האלה ביחד. בשיטת תוספות הראינו את הדבר הזה בצורה מפורשת, לא הספקתי להראות את תוספות בדף ח' עם התוספות ישנים. גם פה לצערי אינני מסכים עם דרכו של הרב סולובייצ'יק שסובר זה מחלוקת תוספות ותוספות ישנים. תוספות ישנים אומנם אומרים את המילה הותרה, ותוספות לא אומר את זה, אבל נושא הדיון של שניהם שונה בכלל, זה לא אותו נושא של שאלה בכלל. אני רוצה כרגע להאריך במחלוקת התוספות והתוספות ישנים, מכיוון שגם בריש הוא אמר של מצוותו בכך, זה עצם הסברה של המפגש העצמותי, אין לי ספק שרי לשיטתו עם התוספות ישנים ועם התוספות שהם סוברים הותרה בתוך כל העניין הזה. דנו במחלוקת אבא שאול ורבנן, דייקתי שאבא שאול לא מתייחס לעצם הביאה, כפי שניתן לראות מהמדרש הנפלא החסידי של רבי חלפתא בירושלמי. בכל המקורות זה לא נאמר, אלא מדברים על לשם מה אתה נושא. והחידוש, אני חושב, הגדול שהתחדש לנו מאוד, זה בניסיון להבין את תשובת הנודע ביהודה. שהנודע ביהודה בא והקשה על רבינו תם. להלכה יש מחלוקת בין הרמב״ם לבין רבינו תם. הרמב״ם הכריע כדעת רבנן, ורבינו תם הכריע כדעת אבא שאול, שהוא תולה את המשנה בבחורות כדעת אבא שאול. תבוא ותאמרו לי, למה אתה אומר שפשט המשנה לא כדעת אבא שאול? אני רוצה להגיד לכם משהו. כי דרכו של הרמב״ם לפסוק לפי פשטי משניות, נגד מהלך גמרא. את זה כתבתי לפני 25 שנה או יותר בספר שיצא בדי אהרון, ונתתי אותו לרב אביגדור נבנצל, שהשם יאריך את ימיו, והוא שלח לי מכתב ארוך עם הערות. בין הערות הוא כותב לי, אתה כותב שהרמב״ם פוסק לפי פשט משנה נגד מהלך גמרא, דבריך תמוהים מאוד. אבל אתה צודק, עיין שם ועיין שם ועיין שם, וכתב לי רשימה ארוכה שזה ככה. אפשר לדון למה, ולכן היה חשוב לי להגיד בפשט משנה, שבבחורות זה לא בהכרח שזה אבא שאול, וממילא לא רק שאני יכול לדייק מהמשנה בדף נ"ג, שלעניות דעתי אין מה לדייק מהמשנה בדף נ"ג, אלא מהמשנה בבחורות ניתן לדייק שההלכה כרבנן, בוודאי מפשטי הסוגיות, וזה לעניות דעתי מה שעומד מאחורי שיטת הרמב״ם. זה שכחתי להגיד שאמרתי על פשט משנה. המגמה שלי זה לא לבוא להגיד חס וחלילה שהגמרא לא צודקת, אלא יש חשיבות לפשט המשנה, והרבה פעמים ברמב״ם זה ככה. אז בא נודע ביהודה ומקשה על רבינו תם מהמשנה בנון ג', אז קודם כל אמרתי שהקושיה לא מתחילה בכלל. מדוע היא לא מתחילה? פוסקים בעצם הבא, אבל אמרתי היא כן מתחילה, כי סוף כל סוף גם אנחנו אמרנו שצריך לשם הקמת זרע, ואין פה הקמת זרע, אז השאלה של הנודע ביהודה היא שאלה מצוינת. ומה הוא עונה? הוא אומר לא צריך כוונה אופקית, כוונה שלילית. שואל עליו רב שמעון שקופ, זה בקודשים שהסתמה, איפה יש פה? הראינו שייבום וקודשים דומים, בגין מה הם דומים? בדין הזיקה. הבאתי את הירושלמי לגבי המיטה ואת הסוגיה במעילה, ששניהם מקבילים אחד לשני. תודה רבה שזיקיתם אותי.
שם כוח
לך. זה נראה לי, אבל באבא שאול באמת אני מתפלא איך ירדו את המסורים.